светлота. Тфилата бесופה תפילתה בסופה של פרשת קדושים. בחובה המוטלת עלינו להתקדש ובסיבה הנובעת אליה, מדוע אנחנו חייבים במצווה הזאת להיות קדושים. תחילתה של הפרשה, מקום מספר אחד, מדבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. כן, חובת הקדושה היא כי קדוש אני. אתם אמורים להיות קדושים כדי להידמות ליוצריכם, כדי להידמות אליי. יש איזושהי חובה להיות כמוני. סופה של הפרשה חוזר על זה כמעט אותו דבר, אבל עם תוספת קטנה. מספר 3, פסוק שלפני האחרון בפרשה שלנו, והייתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים מיליון לי. שוב, חלקו הראשון של הפסוק, והייתם לי קדושים עם הסיבה כי קדוש אני השם. חלקו השני של הפסוק צריך שיתברר אם הוא קשור למצווה הזאת של והייתם לי קדושים, הוא עוד סיבה, עוד הסבר לעניין הקדושה, או שהוא התוצאה שתיווצר כאשר אנחנו ננהג בקדושה. לפסוק הראשון של קדושים תהיו, מתייחס הספורנו במקור מספר 2 משמאל. אני לא מחדש כאן הרבה, אבל אם מעמיקים בנקודה אחת, הוא מדגיש בנקודה שבהמשך השיעור נשים לב למשמעותה בשתי רמות של קדושה שעליהן נבקש לדבר. ראשית, הוא נותן איזשהו סיכום קצר לפרשיות האחרונות, סיכום בעל חשיבות בהבנה שלנו. דבר אל כל עדת ישראל וכולי, קדושים תהיו, אחר שישרה שכינתו בישראל לקדשה לחיי עולם, כמו שהייתה הכוונה באומרו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובאומרו כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם ללוקים ויהייתם קדושים. מתחילת הדרך, מהשאיפה שקדמה לעשרת הדיברות, במגמה הכללית שהתפקיד שלנו הוא להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, דרך האיסורים וההגדרה והמגמה של האיסורים, אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים ויהייתם קדושים, והבדילה מטומאת המאכלות בפרשת שמיני, והזרע בטומאת הנידה בפרשת מצורע, והנגעים הנמשכים ממנה בטומאת הסיבה בטומאת החטאים, ואומרו בית מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כך הוא ממשיך, מחברת השדים ורוח הטומאה ומטומאת האריות, כי אומרו אל תטמאו בכל אלה, זו פרשת אחרי מות. מה ראתה? מהי המגמה הכללית של כל הפעילותים שראינו עד עכשיו בפרשות האחרונות, אמר אתה שהכוונה בכל אלה האזהרות היא שאם יהיו קדושים, שאם תהיו איכן, זאת אינה עוד מצווה ספציפית, אלא הצהרת כוונה כללית, מסכמת. מהי המגמה הכוללת של כל מה שראינו עד עכשיו? קדושים תהיו. למה? כאן העיקר. וזה כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר. כמו שהייתה, וכאן עושה הספורנו תפקיד חשוב, כי הוא לקח אותנו מעשרת הדיברות מאז נהיינו לעם, אבל עכשיו הוא מחזיר אותנו עוד מתחילת התורה. כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם, האדם האוניברסלי, האדם ככלל, כאומרו נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ואיך זה ייעשה? קדושים תהיו כי קדוש אני. הוא ממשיך להסביר. וזה ביאר אדם ואומרו כי קדוש אני השם אלוקיכם, ולכן וראוי שתדמו אליי כפי האפשר בעיון ובמעשה. ולהשיג זה ההידמות שלנו אליו יתברך, ולהשיג זה ההידמות ביאר שנצטרך לשמור את המצוות הכתובות בלוח הראשון. זה המשך הפסוקים. מיד תחזור אליהם, שכל הכוונה בהם היא לחיי עולם בלבד, כמו שביאר בסופם ואומרו למען יאריכון ימיך כאשר יתבאר במקומו. ואלה הרי הפסוקים מיד אחרי קדושים תהיו, איש אמו ואביו תיראו, כנגד כבד את אביך ואת אמך, את שבתותי תשמורו, כנגד זכור את יום השבת ושמור, אני השם אלוקיכם, כנגד אנוכי, אל תפנו אל האלילים, כנגד לא יהיה, אלוהי מסליחה לא תעשו, אני השם אלוקיך. וכך, כל פרשת קדושים אנחנו ממשיכים שמעלה את עשרת הדיברות בחזרות כאלו ואחרות. היוצא לנו מכאן עד עכשיו הוא ההסדר היסודי הפשוט הבא. המצווה להיות קדוש, מגמתה היא בעצם סיכום של כל מגמת התורה מן האדם. אבל לאו דווקא מהאדם הלאומי שלנו ככלל ישראל. כי זאת הייתה הכוונה בבריאת האדם בכלל. אדם שרוצה להשליט את רוחו על רוחו. אדם שרוצה לחיות חיים שמובילים אותו לחיי עולם. חיים שהם בעלי ערך של נצח, של ממש. צריך להידמות ליוצרו. וההידמות הזאת ליוצרו היא בעצם שאיפה כללית. היא שאיפה שהרבה מאוד פילוסופים עוסקים בה, הרבה מאוד תפיסות כלל עולמיות עוסקות בה, שאיפה של האדם להידמות ליוצרו. אבל המצווה הזאת נאמרת אלינו ככלל ישראל. כל אדם בני ישראל. במצווה שקראנו בסוף הפרשה במקור מספר 3, מופיע במקביל לציווי ויהייתם קדושים כי קדוש אני, זה שאנחנו מיוחדים לאומית מן העמים. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ראשית, כשם מה עושה הסיום של הפסוק ברעיון של הקדושה, שהוא בעצם הרעיון אוניברסלי לחלוטין. תפקידו של האדם שרוצה להמשיך את נעשה אדם בצלמנו כדמותינו ככלל, באשר הוא אדם, הוא להיות קדוש ולהידמות ליוצרו. ראשית התקשה בזה. הוא נותן שני פירושים לפשוטו של מקרא בתפליט שלו, במקום מספר 4. להפיל אתכם מן העמים להיות לי. אם אתם מובדלים מהם, הרי אתם שלי. לי כן פירושו במובן של שייכות, שלי. אם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחברו. כן, לפי הפירוש הזה, להבדיל אתכם מן העמים, אין פירושו, יש לכם קדושה ייחודית, לאומית, שתפקידכם בא להיות שונים מכולם. אלא מעשית אתם חייבים להיזהר מכפי שנוהגים רבים אחרים, כמעשה ארץ מצרים, אל תעשו, כמעשה ארץ כנען, אל תעשו. אתם רוצים שאקדש אתכם מלמעלה, קדשו עצמכם מלמטה. שמרו על עצמכם. אבל הפירוש השני של רש"י, הוא מציע אפשרות אחרת לגמרי. אלעזר בן עזריהו, אנחנו מכירים קצת את דרכו של רש"י, אם רש"י נדרש למדרש, הרי שקשה לו משהו בפשט של הפסוק. אלעזר בן עזריהו, מניין שלא יאמר אדם, נפשי קצה בבשר חזיר. אי אפשי ללבוש כלאיים, אלא יאמר אפשי. ומה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? מניין? תלמוד לומר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. עכשיו קודם כל לשונית, איך הוא לומד את המילה לי? כאן ודאי שלי אין פירושו, אם אתם תעשו תהיו לי, ואם לאו תהיו של חלילה של האויבים. כאן זה בכלל לא קשור. מה פירוש ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי? שתהה הבדלתכם מהם לשמי. פורש מן האווירה ומקבל עליו עול מלכות שלו. על פניו הדבר נראה מראש, ולא דבר מפשוט. רעיון מאוד עמוק, אומר רבי אלעזר בן עזריה. אנחנו מכירים אותו. לא יאמר אדם אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי ללבוש כלאיים, אי אפשי, זאת אומרת, אינני רוצה, אי אפשי ללבוש האפנף, אי אפשי לבוא על הערווה, המדרש שמופיע בכמה וכמה וריאציות, אלא יאמר אפשי ואפשי. אני כן רוצה באופן טבעי. מה אעשה ואבי שבשמיים גזר עליי? חידוש של רש"י הוא לא בהבאת המדרש, אלא בטענה שפשוטו של הפסוק בא לדבר על עוד קדושה שלא הבנו אותה מקודם. חובתנו להיות קדושים כעם ישראל נובעת משני דינים, משתי סיבות, היא בעלת שני רבדים שונים. האחת, קדושים תהיו כי קדוש אני. זהו התפקיד שלנו כבני אדם, לשאוף להיות בצלמו כדמותו. התפקיד שלנו כבני אדם, לשאוף לחיות חיים של תואר, של דיקור. בתפקיד הזה לא מתבטא הפן הלאומי המיוחד שלנו. ויש רק קדושה אחרת. קדושים תהיו כי קדוש אני ואבדיל אתכם. אתם תהיו קדושים לא רק מפני שאני קדוש, אלא יש עוד מגמה אחרת לחלוטין. אל תתנזר מן הערווה רק מפני שאתה רוצה להידמות ליוצרך, אלא מסיבה אחרת, שעל פניה נראית הרבה יותר קטנה, בהמשך נרצה לטעון שהיא הרבה יותר עמוקה. מפני שאביך שבשמיים גזר עליך. מה שאתם מובדלים מן העמים הוא שאתה צריך לעשות את זה כי אני ציוויתי אותך ולא כי אתה רוצה. זה שאתם מחויבים להיות את כל החלק הראשון של הפסוק קדושים, כי קדוש אני רק לשמי, כי ציבי. בין אם זה מובן ובין אם זה לא מובן. אדרבה, אל תאמר אי אפשי, אמור אפשי ואפשי. ואעשה באפי שבשמיים גזר עליו. דבר תמוה. המשמעות שלו היא שייחודנו מן העמים ברמת הקדושה שלנו בזה שאנחנו עושים את גזירות המקום ועושים אותם רק מפני שהוא גזר. אנחנו לא רק קדושים פילוסופית מוסרית, קדושתנו היא בזה שאנחנו מקבלים בתמימות את גזירותיו. מדוע? מדוע זה הופך את הקדושה המיוחדת שלנו למה שמבדיל אותנו מנעמים? אילו היינו נשאלים במה אנחנו מובדלים מן העמים, אינני משוכנע שהיינו מצביעים דווקא על הנקודה הזאת. רבי אלעזר בן עזריה מבקש לטעון מה שמבדיל אותנו מן העמים הוא היותנו עושים את הציווי מפני שזו גזירה, ולא מפני שאנחנו רק שואפים להיות. מצווים גם בדבר הזה, אבל מעליו אנחנו מצווים בעוד. כדי לראות עד כמה הדברים האלה משמעותם מעשית, כדאי אולי לראות מה שמופיע פה במקור מספר 9, והזכרנו אותו בהזדמנות אחת, אולי יותר, בהקשרים אחרים, אבל עכשיו הוא מקבל משמעות אחרת לגמרי. המקור הוא מהשו"ת בנימין זאב. גדולי האחרוני הראשונים, חי בקושטא, והוא עונה תשובה מהפכנית, מקורית, שהזכרנו אותה בהקשר אחר לגמרי פעם, על השאלה מדוע לא מברכים על מצוות שבין אדם לחברו. ונחזור על התשובה הזאת מתוך הדברים שראינו עכשיו. נדמה לי שמקורם של הדברים של רבי בנימין זאב, שנמנים מהפכה מוחלטת, הוא במדרש שראינו עכשיו של רבי אלעזר בן עזריה. על מה ששאלתי, שאלה שנשאלה לפני הבנימין זאב בהלכה, זה תוכנה. למה איננו מברכים על מצוות עשה דכיבוד אב ואם, והיגידו זקן אב כמו על, ועל כמה מצוות עשה דענן אבינו? והכוונה היא למצוות עשה שבין אדם לחברו. בין מצוות של הפרשה שלנו, מפני שיבה תקום. אנחנו יכולים לקיים את המצווה, ואם היא מצוות עשה מן התורה, שאנחנו מקיימים מצוות עשה להדליק נר של שבת, שהיא לא מן התורה או כן מן התורה, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אז לא, אנחנו לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקום מפני שיבה, להדר פני זקן. הטעם הוא ואין מברכים אלא על מצוות שאנו מקודשים מן האומות, שאין האומות עושים אותם כלל. לשון אחר, שאלמלא הן כתובות בתורה ומחייבות אותנו רק מפני שנותן התורה נתנם לנו, לא היינו מעולם מגיעים אליהם. לא לפרה אדומה ולא לשעיר המשתלח ולא לאף מצווה אחרת שבין אדם לנו. אבל למצוות שאפילו האומות עושים אותם לפעמים, כמו כיבוד אב ואם, והידור זקן, ולפעמים טוב מאיתנו, אבל במצוות שאפילו האומות עושים אותם לפעמים, לא מברכים, איננו מברכים. מדוע? כי בהם אין אנו מקודשים מהם. כי לפעמים עושים אותם, היי, כמונו. כגון כיבוד אב ואם, בהידור לזקן וכדומה. הערה שמאוד קשה מבחינת הרעיון ההלכתי שלה, אבל הנה היא ברורה לגמרי. יש קדושה אחת שאנחנו מקודשים כבני אדם. נכון, סוגריים מרובעות, ולא ניכנס לזה בהמשך יותר, למרות שזה מקיים עניין בפני עצמו. גם במצוות חברתיות, גם במצוות שנקרא להן בהמשך השיעור שכליות, יש מהות אחרת לגמרי כאשר אנחנו מצווים ועושים. אבל במצוות האלו אנחנו לא באים לידי ביטוי בנבדלותנו מן העמים. ואנחנו באים לידי ביטוי בנבדלותנו לא בהיותנו מוסריים יותר, לא בהיותנו קדושים כי הוא קדוש, אלא בהיותנו קדושים מפני שאבא אמר לנו ואבא של אבא אמר לו עד משה מסיני שכך ציווה אבינו של השמיים. אנחנו עם ששומע, קרב אתה ושמע, וכל המציאות היא למען יאמין העם ודברי עמך, אבל העם צריך לשמוע. וכשהעם ישמע והעם ידע את הדברים כשמיעה מחייבת, אז תהיה לו את הקדושה השנייה הזאת, המייחדת. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי רשמי. דרושים מן הדברים לא מפני שאתם רוצים להיות קדושים, אלא מפני שאביכם שבשמיים גזר עליכם. לפני שניכנס לעומקם של דברים שהם מאוד מחייבים הבנה, ואני חושב שיש להם השלכות מאוד גדולות היום, אני רוצה להראות עד כמה הדברים בולטים גם באחת הפרשות הקודמות שלי. במקור מספר 5 מובאים הפסוקים בסוף פרשת שמיני, אחרי מאכלות האסורות. אחרי פרשה ארוכה, עם רשימה ארוכה מאוד של מאכלות כאלו או אחרים שנזכרו, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרת השורץ, ולא תתמאו בהם ונטמאתם בם. סיבה. כדאי לראות טוב את הפסוקים הבאים. א', כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם, זוהי הפעולה, והייתם קדושים, זוהי המטרה, כי קדוש אני. זאת הסיבה. כך ראינו גם בפתיחת הפרשה שלנו. קדושים תהיו כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. למה? כי שמה עוד סיבה? כבר אמרנו סיבה. עוד סיבה יש. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, וגם בגלל זה והייתם קדושים כי קדוש אני. מה ארץ מצרים קשורה לעניין? הרי ויתם קדושים כי קדוש אני, זה שייך לכל אדם עלי אדמות. אבל אז נעמוד ונשאל, נו, אז ויתם קדושים כי קדוש אני, זאת אומרת שכל אדם עלי אדמות מצווה על ייצור שרץ ורמס ומאכלות מסורות וכו'. ותהיה התשובה, לא, זה לכם ספציפית. אז למה זה צריך להיות? כי אתם קדושים מפני שאתכם הוצאתי מארץ מצרים. יש לכם חובות אחרות. מה הן? שם לב לזה במקור מספר 6, המלבין יד. הוא מאיר את כל מה שאמרנו. כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים מימין. תחילה אמר, כי אני השם אלוקיכם דהיתקדישתם דהיתם קדושים. הדורשנים. הנה הגדרות נפלאות שלמדנו. כי יש הערת השכל ויש הערת התורה. הערה כמו התעוררות, הבחנה. שים לב, היא שתי בחינות לחובה להיות קדוש. והנה, תחילה הזכיר אותם את השומעים, מצד הערת השכל, מצד שנפשכם חלק אלוה, והוא אלוהיהם יוצרם ורואה, ולא משהנקרא ישתדל להידמות לבורו ולהתקדש כמו. כמו שהאבות קיימו התורה למרות שהם לא נצטרפו מעולם, לפני שעלתם מגלים. האבות גם קיימו את התורה, וגם אז הם היו אמורים למלא את והתקדישתם ואיתם קדושים. הצברתם? אף אחד. אלו הם שני כליותיו של אברהם אבינו שלימדו אותו תורה. והוא מעצמו הגיע אל הדברים. והוא מעצמו הבין שאיזשהו ציווי פנימי של נעשה אדם בצלמנו כדמותינו יכול להתקיים רק דרך פעולה של והתקדישתם. תתדמו ליוצריהם. הוא אמר ושאל שנים על שנים מי הוא בעל הבירה. זה מצד הערת השכל. אביו לא סיפר לו את זה. הוא לא שמע. איש לא גזר עליו גזירה מן השמיים. ופה, אחרי ההערה הזאת, באה ההערה השנייה. הזהיר אותה מצד הערת התורה, כמו ההוראה, שזה נעשה בעת יציאת מצרים, שמאז השתעבדנו לו לעבדים, התחייבו לשמור מצוותיו, חוקותיו ודורותיו. ויעד להם גמול ועונש. זה אמר כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. הוא מסיים. להיות לכם לאלוקים בעל כורחם. מצד הערת התורה והמונשים. ועל ידי זה ויהיתם קדושים מצד ההכרח והמצרים. כן, שתי קדושות תוחמות את פרשת קדושים. זו שהיא מצד הערת השכל, קדושים תהיו כי קדוש אני, זוהי ההערה המשותפת לכלל האנושות, ובה אנחנו מחויבים להוות לעצמנו ומעצמנו כלפי חוץ דוגמה של והתקדישתם והייתם קדושים. ועוד הערה שנייה, שבה איננו מחויבים ואיננו רשאים להוות דוגמה לאחרים. איננו רשאים בכלל ללמד אותם את מה שצווינו דווקא אנחנו. את השבת ואת הכשרות ואת המאכלות האסורות ואת האיסור ואת ההיתר, זה ספציפי. מצד התורה, מצד ההכרח והמצווה. אבל צריך באמת להבין את העומק. מדוע באמת ההבדלה שלנו את עצמנו מן העמים באה לידי ביטוי בלכאורה פרט הזה שאנחנו מצווים כגזירות? מדוע לא בהרבה דברים אחרים מה הנקודה הזאת? הייתי רוצה את הדבר הזה לראות דרך קריאה חלקית לפחות בפרק השישי מתוך שמונת הפרקים לרמב״ם. שמונה הפרקים לרמב״ם שהם ההקדמה למסכת אבות, פרק שבו נדמה לי מה שחוטאים מוביל הוא האיום של הרמב״ם במדרש שבו פתח, אל תאמר אי אפשי אלא אפשי ואפשי. דרכנו בדרך כלל להבין את המדרש הזה המוכר מאוד באופן מאוד שטחי. הלוואי ותגיע לזה שלא תרצה באמת לבוא על הערווה. אבל עד שתגיע לזה, דע לך שאביך שבשמיים גזר עליך. זה לגמרי לא נכון, זה עיוות מוחלט של מה שכתוב. השאיפה ממך היא שככל שתגדל יותר, תאמר פחות אי אפשי. אפשי, ואולי עוד יותר אפשי. אבל עוד יותר אני מבין שאבי שבשמיים גזר. הרמב"ם מברר את הדברים מתוך איזושהי השוואה מופלאה. אני חושב שבה מגיע הרמב"ם לשיא כפילוסוף ולשיא באותו הפרק. ייחודי ואחר ושונה לחלוטין מן הפילוסופיה שאותה הוא מבקש כאן. אמרו הפילוסופים, מקום מספר שני, שהמושל בנפשו, אגב, אמרו הפילוסופים מכאן ואילך, ציטוט, תרגום כמעט מילה במילה מאתיקה של אריסטו. אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, אבל מי שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם, מתאבא אל הפעולות הרעות ונחשף עליהן ונכבוש את ביצעו. הוא מושל, כמו מושל בממלכה, כמו מושל בעיר, כמו מושל במדינה. זה אף פעם לא אומר שבאמת כל הנתינים שלו קשורים או מזדהים, אבל הם מקבלים את מרותו. כך המושל בנפשו. אולי יש לו שאיפות אחרות, אולי התאוות מושכות בכיוון הפוך, אבל הוא מושל. זהו הכובש את יצרו. ובמשך חייו ישנה מלחמת יצר מתמדת. יצרו מושך לצד אחד, והוא ממשיך, יחלוק עליו מפעולותיו. הוא פועל לכיוון אחר. הלב מושך לכאן, הפעולה לכאן, וזה איזשהו מין תהליך חינוכי של אחרי הפעולות נמשכים על בקורס. הוא מפעיל את עצמו בצורה טובה, נכונה, הוא עוד לא רוצה. הוא גדל, מתרגל, מתרגל. זוהי הדרך החינוכית שאנחנו מכירים הרבה פעמים. ויחלוק עליו בפעולותיו, על היצר, על מה שיעירו אליו כוחותיו ותאוותו ונפשו. ויעשה הטובות, מצליח המושל בנפשו לעשות את הטוב, אבל בו זמנית הוא מצטער בעשייתם בניסו. לא מצטער כנראה שהוא מצליח לעשות אותו, אלא הוא כל הזמן נוחה. זו מלחמה מתמדת, פנימית. אבל יחסית, בניגוד למושל, יחסית, הוא שנמשך בפעולתו אחר מה שתאירה תאוותו ותכונתו. הוא כבר נמצא במדרגה אחרת לגמרי. גבוהה, הרבה יותר גבוהה. הוא עושה, והוא כבר נמצא באיזה מצב שהוא, באמביציה הכי פנימית שלו, שואף רק לטוב. הוא כבר דוחה את זה. הוא לא זקוק לו. ויעשה הטובות, והוא מתעבה ונמצא על עירי. והסכמה מן הפילוסופיה, כולי על התפיסה הפילוסופית שהרמב"ם מייצג, שיחסית יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשי. דעת הפילוסופיה. וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה העניין, כשהלכנו מול הפילוסופיה וניסינו לבדוק את חוכמת ישראל, חקרנו דברי חכמים וזה העניין אצל חז"ל, נמצא להם ההפך, שהמתעבה לעבירות ונחשף עליהם, תוי נורא, נחשף לעבירה, שלם, לא כמו התפיסה השטחית שמקודם הבנו, אין דבר בינתיים אתה עוד מתאבל, תגדל זה יעבור. ההפך, תגדל זה יהיה יותר חזק בזה. ואז אתה תהיה גם יותר חזק להביא שלא שמע אין חזק. עוד מעט הרמב״ם יאמר את זה בפירוש והרבה יותר. כשהמתאבל האווירות ונחשף עליהן, אני חוזר, הוא יותר חשוב ויותר שווה מאשר לא יתאבה עליהן ולא יצטייר בהתחתם. עד שאמרו שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם, תהיה תשוקתו לאווירות ויצטערו בהנחתן יותר גדול. והביאו בזה הדברים ואמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול. איך מבין הרמב״ם את המשפט הזה? כל הגדול מחברו יצרו לא רק כיבוש היצר גדול. כל הגדול מחברו היצר עצמו יותר גדול. כובש את יצרו יותר, ובזה מתבטאת גדולתו. אם כן, הגדול הוא זה שמצליח לגדול בכוח של המלחמה הזאת. ולא דיין זה עד שאמרו ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במושלו בנפשו. ואמרו לפום צערה אחלה. והרמב"ם מבין לפום צערה לפי הצער הפנימי של אותה מלחמה נפשית והשכר על ההצלחה במלחמה הזאת. ויותר מזה, שהם ציוו להיות האדם מתאבה לעבירות, זה כבר רק הרמב"ם. ציווי, מה הציווי להתאבות לעבירות. אבל זה רק חצי ציווי, יש עוד חצי. והזהירו מלומר שאני בטבעי לא אקווה לזאת העבירה, הוא אמרם רבן שמעון בן גמליאל אומר, לרמב״ם הייתה גרסה כנראה לא רבי אלעזר בן עזריה, אלא רבן שמעון בן גמליאל. לא יאמר אדם אי אפשיל לאכול בשר וחלב, אי אפשיל לפגוש אבנר, אי אפשיל לבוא על הערווה, אלא אפשיל, אני רוצה. מה אעשה על אביש אבי שבשמיים גזר. עד כאן הרמב״ם מביא שני צדדים. זה כבר קצת מרגיז, שני צדדים, הפילוסופים וחז"ל. אבל זאת רק ההתחלה למי שרגיש לזה ברמב"ם. ולפי המובן מפשוטי שני המאמרים בתחילת אמת השבה, הם סותרים זה את זה. מי סותר זה את זה, יש סתירה. אבל שמעון בן גמליאל ואריסטו מצאנו סתירה. רבן שמעון בן גמליאל אומר שככל שהאדם מצטער ואומר אפשי אבל אבי שבשמיים גזר הוא גדול יותר, ריסטו אומר שיחסית שלם. ואין העניין כן, בעצם אין סתירה, אבל שניהם אמת ואין מחלוקת ביניהם. כאן הרמב״ם קובע את הכלל הגדול שלו, והוא שהרעות אשר הם אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאבה עליהם יותר חשוב מן המתאבה עליהם ויכבוש את יתרו מהם, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני אדם שהם רעות. למה הם מתכוונים שהאדם באמת לא צריך לשאוף אליו? כשפיכות דמים, גבירה, גבילה, הונאה, להזיק למי שלא הרע לו, לגמול רע למיטיב לו, לבזות אב ואם וכיוצא בהם. והן המצוות שאמרו עליהן החכמים, זיכרונם לברכה, שאילו לא נכתבו, ראויות היו לקבל. ויקראו אותם קצת מחכמינו האחרונים אשר חלו חולי המדברים, לא חשוב למי הוא מתכוון עכשיו, מצוות הסיכות. אם כן, לגבי המצוות השכליות, החברתיות, בהגדרה שכונו, לגבי המצוות האלו, אם האדם שואף לגזול, שואף לגנוב, שואף להרע, שואף לגזות, להזיק, להרע, לגזות אביהם, אם יש לו שאיפה פנימית כזאת והוא צריך להילחם, הם אנשים מאפיינים. בעיה. זה לא מצב. בחלקים האלה, האדם אמור לחנך את עצמו לא לשאוף לזה. הוא צריך לסלוד טבעי. ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מהדברים האלו ותשתוקק אליו שהיא חסימה. זה ברור. שהנפש החשובה לא תתאבה לאחד מאלו הרעות כלל ולא תצטער בהימנע מהם. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש את יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמריות. אלו הדברים שאינם הדברים מהסוג של בין אדם לחברו או מהסוג של המצוות השכליות. אלו הדברים השמריים, שאינני עושה אלא מפני ששמעתי מאבא ששמע מאביו שאבינו שבשמיים גזר. אז לא שאני מיוחד בזה שאני גם עושה את זה. ייחודי הוא בזה שאת זה אני לעולם לא אעשה מפני שזה טבעי, אלא את זה אני אעשה מפני שטבעי לי לעשות מה שאבי שבשמיים גזר. זה ימשיך להיות לא טבעי לי מבחינת הטבע, לא לבוא על הלבה, לא ללבוש אבנס, לא לאכול בשר וחלב, לא לאכול חזיר, לא ללבוש גילה, ולא שייך. אבל אני מחויב כל הזמן להתקדם למצב שאני עושה רק מפני שאבי שבשמיים גזר. עכשיו מתחילה המהפכה שהרמב"ם עושה. והם התורות השניות, וזה אמת. שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותם, לא יהיה לו מונע מהם, רק התורה. אם אתה לא אוכל חזיר מפני ששוכנעת מאיזשהו טעם הגיוני לא לעשות את זה, אגב, אפילו אם זה הטעם שראית ברמב"ם במורה נבוכים, אם אינך עושה את זה מפני הטעם הזה, אינך מוגדל בזה מאף אחד. אבל אם אתה במדרגה כזאת שאתה לא עושה את זה רק מפני שאביך שבשמיים גזר עליך, שמעל כל ההבנות אתה מבין שיש משהו הרבה יותר עמוק, הוא הכוח להיות תמים ולקבל את גזירת אביך שבשמיים. אם את זה אתה מבין, אז אתה נמצא במדרגה של אל תאמר אי אפשי, אלא אפשי ומה אעשה באבי שבשמיים. חוץ מ"והייתם קדושים כי קדוש אני", יש עוד "והייתם קדושים". ומאבדיל אתכם מן העמים על ידי זה שאתם תהיו קדושים לי. כלומר, רק מפני שאביכם שבשמיים. הדבר ממשיך ומתברר. כאן חוכמתם עליהם השם, ובמה שהמשיכו חז"ל, שהם לא אמרו, אל יאמר אדם, אי אפשי להרוג הנפש למשל, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי, ומה איזה אבי של השמיים גזר עליו. ולא נאמר בשפחות, זה לא מקום חינוכי. אבל הביאו דברים שמריים, כולם, בשר וחלב, לבישת שעטנז ועריות, אלו המצוות וכיוצא בהם, הם אשר קראם השם מתברך, קוץ. ואמרו רבותינו, זיכרון המברכה, כאן משפט שנראה לא חשוב, אבל עוד מעט ננסה להבין אותו ברמב"ם, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם. ועובדי כוכבים משיבים עליהם. זוהי המלחמה מול האומות. על החוקים, והשטן מקטרג בהם. כי שאמרנו, איזו מן העבירות יהיה מי שלא ישתוקק עליהן יותר חשוב מן המשתוקק עליהן וחובש יצרו? איזו מהן יהיה העניין בהן? לפידוש קיבלה, המאמין, שני המאמרים, ולשונם מורה על אמיתת מה שביאר. מה בזה כוונת העבר? אז הרמב״ם לכאורה יישב סקירה ונשלמה כוונת הפרק, אבל אני נשלמה זה עומד הרמב״ם נבדל מן הפילוסופיה הבדלת עולם. אני אמור להתחנך גם למצוות השכליות, אבל חלק גדול מן התהליך החינוכי שאני צריך לעבור הוא לעשות נגד. חלק גדול מהמהלך החיותי שלי הוא התענוג הקשה הזה של מלחמת היצר וכיבושו. ומחסיד השלם של אריסטו מחייב את החוויה הזאת או שולל אותה? היא לא קיימת. אני ייחודי הלאומי שלי הוא לא בכך שאני מצליח להיות מוסרי יותר מלבד. זה ודאי חשוב, זאת המצווה הראשונה. זהו גם ההסבר הראשון בראשי, קדושים תהיו בעבדיל, תהיו כאלה ואז אשמור עליכם. אבל יש שלב הרבה יותר עמוק. אני ייחודי בכך שמעל כל הפילוסופיות ומעל כל ההבנות, מעל הכל, יש את אותו עולם תמים לחלוטין, שבו אני עושה מפני שאביו שבשמיים דבר. עולם שלא נובע משכל, ולא נובע מהבנה מוסרית, אלא נובע מתודעה עמוקה של יראה, של תמימות, של השתייכות לשמע ישראל השם אלוהינו. ואני חלק מהשמיעה הזאת. השמיעה הזאת אני מוגדל ממנה. מי שמעמיק ברמב"ם מגלה עוד דבר. לכאורה, לא רק שאדם יכול לומר אבי שבשמיים גזר עליו, אלא כאילו אין חובה לחנך בכלל במצוות השניות. החובה היא לחנך להגיע למסקנה שמעל כל השאלות יש את השלב הכי גבוה, שבו תזכה להגיע לזה שיש לך את כל התשובות, אפילו תבין שאין חשיבות לא לשאלות ולא לתשובות. יש רק דבר אחד, אבא שבשמיים דבר, ואני מחובר לך. אותו אדם גדול בענקים, כמו שקורא לו הרמב"ם, אברהם אבינו, שהוא האב טיפוס לקדושים תהיו מצד הערת השכל, שכפי שכבר פתחנו, הוא לא קיבל מאף אבא שום דבר. עובר את כל מה שהוא עובר. הוא מגיע לאהבת האל ברמה הכי גבוהה שלו. ולעולם נקרא אנחנו בניו ובני בניו זרע אברהם אוהבי. ואיזה תואר הוא יקבל כשהוא יגיע לחוקיה, לשיא, על הר המוריה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים. ולמה עשית? לאביו שבשמיים לבד. וכשאני רואה שאתה ירא, אז ברך אבל אותך והרבה הרבה ברכה. הידיעה הזאת היא גם העומק כנראה של המשפט שאותו הרמב״ם מזכיר בסוף, ובקריאתו סתם אי אפשר להבין מדוע הוא מזכיר אותו. הרמב״ם מזכיר את המדרש שאנחנו מכירים אותו, שזהו מה שאמרו, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין לך רשות להרהר אחרי. המשפט הזה נאמר על פרשת פרה אדומה. ובדרך כלל אנחנו מבינים, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, ולמרות שאתה לא מבין, אל תקל בראש, אל תזלזל, אל תעשה רק מה שאתה מבין. זוהי ההבנה בדרך כלל. אבל נדמה לי שזו טעות. וראיתי בפירושו של הרב חרל"פ, פירוש קצר מאוד, איכותי ועמוק מאוד לרמב״ם בשמונה פרקים, התייחסות לפרק הזה היא התייחסות שנדמה שהיא מחויבת ההבנה. הרב חרל"פ טוען, ונראה אולי את הדברים מבפנים, כי לשונו ברורה מאוד ומסבירה את הדברים, סעיף מספר 8. אולם מה שתמוה ביותר, ואם כן אין במצוות השניות כלל משום חינוך. מה התפקיד שלי? מה אני צריך לחנך? אני צריך לחנך ילד לא לרצות לגנוב. אני צריך אבל לחנך אותו לא לרצות לבוא על הערבה יוצא מכאן שלו. לא רק שלו. אני צריך לחנך אותו ההפך. אני צריך לחנך אותו שלעולם תאוותיו הטבעיות לא תהפוכנה להיות עקומות. הוא צריך להמשיך להיות נורמלי. רק הוא צריך תמיד להשליט את החוקה, את הגזירה, ולדעת שזאת הנורמליות האמיתית שלך. אז מה בעצם החינוך? ואם כן, אין במצוות השניות כלל משום חינוך, אדרבה. צריך שאני את נפשו אוהבת אותם. קל וחומר שאין למצוא שום טעם והפרה בהם. דרך חינוך היא בדרך כלל להסביר, לקרב את הדברים, לתת להם טעם. כך אנחנו פועלים תמיד, בהסברה, בהבנה. אבל במצוות השניות לא, התפקיד שלנו הוא לומר מה אעשה, אבי שבשמיים גזר. וצריכים שהם יישארו בסוג חוקים. והרמב״ם הביא דברי חז"ל, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם, ועכשיו ההערה של הרב חרל"פ. וכנראה שהרמב״ם מפרש במאמר זה, לא כמו שרגילים לפרש, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהם. לא כמו שרגילים לפרש, חוקים חקקתי ואין לך רשות להקל או לזלזל. אלא, לדעתו הפירוש, מה זה אין לך רשות להרהר? שלא להרהר בחוקים, למצוא בהם טעמים. כדי שלא יהיו יוצאים מכלל חוקים. וזה דבר פלאי, כי המקור של הביטוי הזה, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה, נמצא כפי שאמרתי על פרשת חוקה, ושם הוא נמצא, אני אומר על זה במקור מספר 10, שם הוא נמצא אגב שיחה בין רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו. ובאותה שיחה נכנס נוכרי אחד לתוך בית המדרש. והוא פורץ בשאלה, מה כל העניין הזה של פרה אדומה? ורבן יוחנן בן זכאי נותן לו תשובה מאוד מעניינת, והזמן קצר מכדי להיכנס לזה, הוא מסביר לו רעיון שלם, והשומע יוצא מרוצה מאוד. כאשר הוא יוצא, פונים אליו התלמידים ואומרים לו, בסוף המקור מספר 10, בשורה הרביעית מלמטה לאחר שיצא הגוי, אמרו לו תלמידיו, רבינו, לזה זכית בקנה. לנו מה אתה אומר? לזה, הנוכרי שהיה כאן עכשיו, הגוי שיצא, זכית בקנה. לנו מה אתה אומר? אמר להם חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי גזירה גזרתי, אין אתה רשאי לעבור על גזירתי. כתיב זאת חוקת התורה. עכשיו אחרי הדברים, עומקו של הדו-שיח הזה משמעותו כך, אין כאן זלזול חלילה באותו הגוי שיצא, והם אומרים לזה דחית בקנה. לזה לא דחיתי בקנה. לזה דיברתי בשכל. אבל אתכם אני מזהיר, ואתכם אני מטרה. אם עבודת השם שלכם תהיה דרך השכל, זה לא שווה שום דבר. יש משהו הרבה יותר עמוק מכל הרעיונות הגדולים והספרים הגדולים שאותם גם הוא יכול לקרוא כמוכם. זאת הייתה שאלת התלמידים. רבינו, לנו מה אתה אומר? אמר להם חייכם, אתם עם ברירה ומוכרחים הסבר פה והסבר שם, בסדר. אבל יש מעל זה, והמעל זה הוא להצליח להגיע לתמימות הזאת של אבינו שבשמיים גזר עלינו. וזאת הסיבה היחידה, מעל כל הסיבות. כי אני עושה מפני שאני מבין, ושוב אני במרכז. זוהי הקדושה שאפשר לדרוש מן העולם. קדושים תהיו כי קדוש אני, כי כך אתה האדם תהיה יותר אדם. ונעשה אדם בצלמנו כדמותינו. אבל מכם אני דורש הבדלה מזה. קדושים תהיו כי אמרתי לכם לעשות כך, ואתם מצליחים להיכנס לתוך הנצח הזה של אבא שבשמיים גזר. כמה פלאי שמי שמלמד אותנו את זה יותר מכולם זה דווקא הרמב״ם. הרמב״ם במקום שבו הוא מעמיד את אריסטו בכותל המזרח הכי גדול, עושה איתו מחקר השוואתי עם חזק. הוא בוחן את הדברים. הוא משווה, הוא מציק, וסותר, הוא בונה. ואז מגיע למסקנה הפשוטה, דבר אחד לא למדתי באתיקה שלו. להיות תמיד. לקבל את מה שאבא אמר. את זה להם. רבינו, לנו מה אתה אומר, חייכם חוקת חכם. ואין לך רשות להרהר, כלומר, אין לך רשות לחפש סתם. שלו, ניתן להבין איך אומרים את זה ראשונים אחרים, אבל איך אומר את זה הרמב״ם? עושים מורה נבוכים ותעמום למצוות. זהו אולי כל החידוש. הכל נכון.
אבל מעל כל זה יש מדרגה הרבה יותר מסך. גברים, באחד המקומות אחרי שהוא מסביר את סדר הקורבנות לפי הבנתו, חבר מסביר למלך חוזר מתפעל מאוד מההסבר, ולא הרבה פעמים, זו אחת הפעמים היותר בודדות כבר בשלב הזה בספר הכוזרי, בהמשך זה קורה יותר, כבר בשלב הזה מלך כוזר מפרגן לו מאוד ואומר לו, התבלית להבלי משלך החבר. והכוזרי היהודי, החכם, מרגיש מאוד לא טוב שהמשתכנע השתכנע יותר מדי. כי הרי המשתכנע הזה הולך עכשיו לא רק לקבל שכלית את הדברים, אלא הוא רוצה גם להיות יהודי. ואז הוא מיד עוצר הכוזרי ואומר לו, אין אני אומר, חלילה לי מאל, שזאת הכוונה. אדרבה, אם הייתי יכול, לא הייתי אומר את זה. אין לי ברירה, יש שכל, אני חייב לומר את זה, הלוואי שיכולתי בלי להגיד. אילו יכולתי, הייתי אומר, רק אבא שבשמיים דבר. והרבה פעמים תמדתי מה הצורך הסיפורי במשפט הזה של המחוזר. נדמה לי שההסבר הוא מאוד פשוט. מלך כוזר נמצא בדרך. והוא נותן לו את החלק הראשון, האוניברסלי, השכלי, המשותף, הנוח לגוי וליהודייה. אבל אז הוא נזכר שהוא בעצם בדרך להיות יהודי. והוא אומר לו שיש מעלה יותר גדולה מלהיות הפילוסוף היהודי הכי גדול. מלהיות היהודי התמים הכי פשוט. והמעלה הזאת נמצאת הרבה 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 כמתחווי קשר מעל זאת הראשונה. דווקא הרב, ודווקא במקום שבו הוא מעצים ומגדיל את האתיקה של אריסטו כל כך הרבה, הוא עומד ואומר, במה אנחנו מוגדרים? נדמה לי לעניות דעתי שיש לדברים האלה חשיבות חינוכית בתקופה שאנחנו חיים בה עוד יותר מתמיד. אולי יש יותר מהרבה פעמים אחרות הבנה ורצון להבין ושכל, ואולי יש לפעמים פחות מהרבה פעמים אחרות תמימות ויראה וסתם מה אעשה אבי שבשמיים גזר. אולי יש קצת פחות מדי עבודה על התענוג שבמלחמה עם היצר ובכיבושו. ולא מתוך הורדת ערכם של הדברים של השכל וההבנה האמורים הזאת. בדיוק כך. דווקא בתוך המצוות הכל כך מובנות, הכל כך חברתיות, הכל כך אוניברסליות של הפרשה, ואהבת לרעך כמוך לא תיקום ולא תיטור, מפני שיבה תקום שהזכרנו, והדרת פני זקן, בא כל פעם שוב הסיומת, ויראת מאלוהיך, אני אשב. זה לא מספיק. צריך גם את הוירא. ואם הוירא תחסר, יש חשש גדול שגם המפני ציבה יחס. ויש עבודה גדולה על הוירת מעל המפני ציבה. אולי זה גם החידוש הגדול שמחדש אברהם שם באותה העקידה. חידוש שכבר הזכרנו יותר מפעם. יש לו ערך גדול מאוד ובוא נעמוד דווקא לפני שזה אברהם בסוף העקידה. בסוף חייו, בסוף הדרך. העקידה הזאת כבר שאלנו פעם, מדוע היא נקראת עקידה? הרי זה הדבר היחיד בעצם שבניגוד לכל מה שאמרנו, אברהם או יצחק, לפי בקשת יצחק, הדבר היחיד שאברהם עושה בלי מצוות האלוה. שאברהם עושה, והוא לא התאמר מעולם, לעקוד פירושו לקשור. איש לא ציווה את אברהם בקיר. ציוו אותו ציוויים הרבה יותר קשים, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. זה הרבה יותר קשה. ולך לך אל אחד הערים וכו'. ועלה ולעולה, אבל לא נאמר אף פעם לעקוד. וכל הפרשה הזאת, כל ההיסטוריה תיקרא על שם מה? על שם הפרט הזה, שהוא מרעיד, הוא גדול. אבל הוא בכלל לא חלק אינטגרלי, לא מהציווי, ולכאורה גם חשיבותו בביצוע לא בעלת משמעות. אין מצווה בקורבן לקשור. חז"ל מסבירים, אגב הסברם לזה ששם העקידה נקרא על שם יצחק ולא על שם אברהם, את ההסבר המפורסם שיצחק הוא זה שביקש את כל הפעולה הזו של הקשירה. חז"ל מתארים במדרש מחריד שיצחק שוכב בו על המזבח ועינוי דמלאכי השרת זלגין דמעוהי לעינוי דיצחק ועינוי דאברהם אבוהי זלגין דמעוהי לעינוי ועינוי דיצחק ועינוי דמלאכי השרת והמאכלת עומדת כאן והם במדרגה עצומה שלושה ימים מרחק מהנערים מהבית גם אימא הצדקת, הם כבר שלושה ימים מרחק, עוד עולים ועולים בהר. והיצחק מוכן לחלוטין כבר, הוא איש גדול. ומרצונו המלא הוא נמצא שם על המזבח הזה. ואז אומר המדרש, פונה יצחק לאביו ואומר לו, אבא, יודע אני שהנפש חשופה. ביטוי נורא. שמא תזדעזע הנפש, ונמצא סכין זז ממקומו, ונמצא את המקריב באלמום על המזבח. יפגם. אבא קושרי לי ידיי ורגליי. לי נדמה שמה שיש כאן הוא הדבר הכי חשוב בכל הפרשה. יצחק ואברהם מגיעים למדרגה הגדולה ביותר שיכולה להיות בכלל במתחם האנושי באהבת האל. אברהם עומד ברגע זה במוכנות הנפשית הכי שלמה להקריב את כל ההיסטוריה שלו, את כל הנפש. יביא שבשמיים דבר זה לחלוטין לא מסתדר עם כל מה שהוא הורגל אליו. כל מה שהובטח, עם כל מה שהגיוני, עם כל מה שייתכן. יצחק יודע את אותו דבר. ובשנייה הזאת, במדרגה האמונית הכי גדולה הזאת, אומר יצחק לאביו, אבא, הכל בסדר. אבל יש עוד בעיה אחת. אולי, עם כל העבודה האמונית, הפילוסופית, השכלית, עם כל מה שהחדרת בי כל ימיי ובעלייה הנוראית הזאת להר למעלה, אולי עם כל מה שהחדירו בי עם דמעותיהם של מלאכי השרת מלמעלה ודמעותיך מלמעלה, אולי עדיין הנפש החצופה תזוז מילימטר. אני מבקש מסגרת. אני מבקש מסגרת של שולחן ערוך עליי. עכשיו, אתה הרי הרבה מאז. עכשיו, כי הנפש חצופה.
האכילה נקראת על שם האקט הזה.
כי למדרגת האהבה העצומה הזאת אנחנו לא יכולים להגיע, אנחנו יכולים רק ללמוד אותה כמודל.
מה שאנחנו כן יכולים להגיע הוא למדרגה שהיא התוצאה של העקידה. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אנו. היראה שבאה לידי ביטוי כאן בשנייה האחרונה.
הכוח לקבל את הדברים ולדעת שאבי שבשמיים גזר מעל את כל ההבנות ומעל לכל ההפנמות. אני מבקש את התמימות המחייבת של גזירת המורה.
זה הדבר המבדיל בינינו לבינם.
ואבדיל אתכם מן העמים להיות
עבר לקדושה הרגילה, הגדולה, שקדושים תהיו כי קדוש אני,
קדושים תהיו כי אני אמרתי.
ורק ששני הדברים האלה באים יחד, הקדושה הטבעית, המוסרית, המובנת, הקדושה הנבדלת של הגזירה, הקדושה השכלית והקדושה השמעית, הקדושה של האהבה והקדושה של היראה, רק ששני אלה באים יחד ותוחמים את הפרשה שנקראת פרשת קדושים.
מקבלת את כל חובת ההתקדשות הזאת, את התוקף המיוחד שלה אצלנו.
קדושים תהיו כי קדוש אני, וקדושים תהיו כי קדוש אני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ערב טוב.